הנושא שאנחנו עוסקים כאן זה הפחד. יש מישהו שיש לו כאן פחד ממשהו? אין לכם שום פחד, פחדים. פחד זה תופעה פסיכולוגית שקיימת באדם. בדרך כלל פחד, הרי הדבר הזה שנקרא פחדים, יש בו דבר מאוד חיובי. אדם שהוא פוחד, בעצם זה אינסטינקט פנימי חשוב להגן על האדם. אפילו לבעלי חיים יש פחד. לזוב יש פחד, מה אתם אומרים? הייתם פעם זוב. אתה עושה לו ככה, הופ. הוא פוחד. הפחד זה מין מנגנון הגנה שקיים בבעל חי, שמאפשר לו פשוט להתמודד עם עם כל מיני דברים שמאיימים על חייו, על קיומו. אותו דבר גם באדם. הרי הקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו פחד. פחד גבעים, ממקומות מסוכנים. פחדים מכל דבר, יש לנו פחדים. יש פחד חיובי, שהוא גורם לנו באמת לא להיכנס למצבים מסוכנים מבחינה קיומית, מבחינה פיזית, מבחינה חברתית. כל אחד עם הפחדים שלו. אדם לא פוחד, פוחד לגנוב. למה הוא פוחד לגנוב? למה הוא פוחד לגנוב? לא יתפסו אותו. זה טוב או לא טוב? זה טוב? נכון, זה טוב. אבל יש גם פחד, יש פחדים שבאמת תוקפים את האדם, ותכף נראה לא רק את האדם, שקיימים בעולם פחדים שהם גורמים לאדם לשתק את האדם, לשתק אותו מבחינה זאת שהוא פוחד. הוא פוחד ללכת לעבודה, אולי הוא לא יצליח. הוא פוחד ממבחנים, הוא פוחד משידוחים, הוא פוחד. איך אמר לי בחור שקראת כאן, דווקא אמר לי, השבא שאומר לי שלא, בחור כבר בקרוב לגיל 30, אומר לי, תשמע, אני פוחד להתחתן. שאלתי אותו, למה? לא יודע, אני פוחד, אתה יודע מה זה להתחתן? וואי, זה עסק רציני. דרך אגב, זה אופייני להרבה רווקים, שיש להם פחד. להיכנס לעול כזה, לאחריות כזאת, לחיות, לאבד את החופשיות שלהם, יש כל מיני פחדים, נכון או לא? מה אתם אומרים? עכשיו, הרב כאן דווקא מעמיק בסוגיה הזאת של הפחד, ואיך אפשר דווקא להיבנות מתוך הפחדים האלה. בוא נראה את זה בתוך. מחשכי ההוויה אלופים הם בפחדי שווא, הוא קורא להם. במציאות, מחשכי ההוויה, הכוונה היא המציאות החשוכה, יש מציאות מוארת, ההפך מהפחד זה הביטחון. כן? אדם שיש לו ביטחון, הוא לא מפחד. כן? ההפך מהפחד זה הביטחון. אותו עניין, רק מדרגות בדבר, נאמר. מדרגות, פחד זה ממש פחד, שאדם פשוט לא מעיז לעשות דברים בגלל העתיד, שהוא פוחד מה יהיה ואיך יהיה וכל הדברים האלה. חשש, הוא שוקל בדעתו, חוקך וכל זה. אבל פחד, יש פחד שם שמשתק, כמו שאמרנו, משתק את האדם. לא נותן לו להתקדם בחיים. מכל דבר הוא פוחד. מה יהיה, איך יהיה. וכל הדברים האלה, יש מציאות, אני לא מדבר על מציאות חולנית, שלפעמים האדם ממש, אתה רואה בן אדם שהוא לא הולך, אתה שואל, למה אתה לא הולך? אני מפחד ללכת. שהוא תקוע פשוט, פיזית הוא תקוע, הוא לא מסוגל להתקדם. בגלל הפחדים שלו. זה כמו פחד שווא, זה כמו פחד גבעים. מה זה פחד גבעים? זה דמיונות משתלטים על האדם בכפייה. הוא עומד על המדרגה הזאת, כמה? מה גובה המדרגה הזאת? 30 סנטימטר, הוא נדמה לו שהוא נמצא על מגדלי עזריאלי שם למעלה, אתה נוסע לשכנע אותו, חביבי, אתה לא על מגדלי עזריאלי, אתה עומד כאן, לא, אל תגיד, אני הוא 100% בטוח שהוא נמצא שם. זה נקרא פחד שווא. פחד שווא, זה מצב לא בריא. כן, יש פחדים כאלה. אז הוא אומר, מחשכי ההוויה, יש הוויה מוארת. ההוויה כשהיא מוארת, אתה מלא באמונה, מלא בביטחון, אתה מלא בתקווה, מלא, אתה מסתכל קדימה, כל הדברים. אבל יש מציאות של הוויה חשוכה, מציאות חשוכה. הוא אומר, במחשכי ההוויה, אלופים הם בפחדי שווא, כל מיני פחדים כאלה ואחרים. איך מגרשים את, את, את פחדי השווא האלה מתוכן? אתם יודעים איך עושים את זה? אתם מעניינים לדעת איך עושים את זה?
אלופים.
אה?
מה זה האלופים?
מלאים. כן, מלאים בפחדי שווא. כן. מחשכי ההוויה אלופים הם פחדי שווא. שמאפליהם, האופל, החושך הזה, מתפשטים בנשמות היחיד, הפחדים האלה, ולא רק היחיד, אלא גם הציבור. והציבור, בנפש העולם יש פחדי שווא. יש מציאות כזאת. המקושר בתנאי הלחץ וחוקים מעיקים על חופשתו האמיתית, אדם מפוחד, הציבור מפוחד, העולם מפוחד, וכל זה גורם לתנאי, שיתוק, לזה שהאדם או הציבור הוא לא חופשי, הוא תקוע, כמו שאומרים. כל זה בגלל פחדי שווא, לא דברים אמיתיים. כן. זה יכול לבוא בהרבה דברים, אני אתן לכם דוגמה, סתם היסטורית. עם ישראל היה בגלות 2000 שנה. אנשים התחילו לבוא לארץ ישראל. התחילו לבוא לארץ ישראל לפני 150 שנה התחילה איזושהי עלייה. כמה אנשים פחדו לבוא לארץ ישראל? כמה עלו לארץ ישראל? ניתן מספר. בהתחלה עשרות, אחר כך מאות, אחר כך אלפים, אבל איפה המיליונים? פחדו לבוא לארץ ישראל. וואי, מה יהיה? איך יהיה? מה יהיה בדרך? כי נבוא לארץ, מה יהיה כאן? כל מיני פחדים, והם, הפחדים האלה, גרמו לחלק גדול מהאנשים, זה לבוא לארץ ישראל. כדוגמה היסטורית על מה שפתאום האומה מצאה את עצמה מפוחדת מלעשות את הצעד הטבעי הזה, הפשוט הזה, לבוא, לקום ועלו לארץ ישראל. והיום יש מיליונים אנשים באירופה, באמריקה בעיקר, יהודים. למה אתם לא באים לארץ? למה אתם לא באים לארץ? אתם יודעים למה? יפה מאוד. מה יהיה? ממה נחיה? אבל אני עכשיו כבר לא, כבר אחרי המשבר הכלכלי כולם שם בבעיה. אבל אני לא אומר כולם, אבל חלק מהם, נכון, אבל חלק מהם, אפילו שהם ציוניים בהשקפת עולמה, רוצים, אבל הם מפחדים לבוא. כמו שאמרנו מקודם, הנושא של הרווקות. למה יש כל כך הרבה רווקים היום במדינה הזאת? אתם יודעים כמה רווקים יש במדינה הזאת? מה אחוז הרווקים במדינה הזאת? אני לא יודע, אתם יודעים? יותר מ2%, מה אתם אומרים? 3%, כמה? אתם לא יודעים כמה? אני גם לא יודע, אבל אומרים שזה לא מעט. אני לא מדבר בציבור ה... הדתי או החרדי, ששם האדם מגיע לגיל 18 ולא מתחתן, כבר יש בעיה. סימן שיש כאן איזה בעיה. כשמגיע לגיל 20, כבר אומרים, וואי, 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 וואי. וההורים כבר לא ישנים בלילות. גיל 21, זהו. זה כבר מתחילות בעיות קשות מאוד. לא, באמת, זה מה, משונה, נכון? אני אומר לך זה בכאב לב, אני מכיר חברים שלי שיש להם ילדים, בגיל ה-30 ו-40 וכל זה. ואיך עיניים של ההורים קלות לראות המשך. הם תקועים כולם בתוך כל אחד עם הבעיות שלו, עם הקריירות שלו, עם הבעיות שלו. אבל כשאתה משוחח איתם הם מפחדים. מה יהיה? תחתן, איך נחיה? מה נעשה? כל דבר מפחיד. הפחד הזה הוא קיים. הוא קיים בחברה, הוא קיים בפרט, הוא קיים בכלל, הפחדים האלה. איך אנחנו מתגברים על הפחדים האלה? זה הנושא, כן? זה מובן ה... בוא נראה. מחשקי ההוויה האלופים הם פחדי שווא. שמאפיליהם מתפשטים בנשמות היחיד והציבור, בנפש העולם, כושר בתנאי הלחץ החוקים, מייקים על חופשתו האמיתית, וזה תוקע את האדם, חוסם אותו, או את הציבור. עכשיו, בעל התשובה מפחד. למה הוא מפחד? שאבונותיו כבר איבדו, ושתקוותו כבר אפסה. לפעמים, אדם, הוא רוצה לתקן את עצמו, אבל הוא מיואש מעצמו. הוא מתבונן בחיים שלו, במציאות שלו, במשפחה שלו, בזה. הוא מפחד, פשוט מפחד. יש הצדקה לכאורה לפחדים שלו. אבל הוא כבר בעל ניסיון, הוא רואה את הדברים. תקוותו כבר עמסה, אין לו תקווה. אני אשאל אתכם שאלה, נראה איפה אתם עומדים. יש כאן מישהו שיש לו עתיד בחיים? יש לך עתיד, ברצינות. לא רואים את זה לפעמים, תן חיוך, נו. למה אני אומר? אתה שואל אדם, אם יש לו עתיד, אז אם הוא אופטימי, אם הוא בעל אמונה, אני לא מדבר מבחינה דתית. מבחינת האישיות שלו. הוא מחייך. למה הוא מחייך? כי יש לו עתיד. אין לו ייאוש. יש לו עתיד. הוא לא מיואש. לא שאין לו קשיים. אין אדם בלי קשיים. אני בדקתי. אבל הוא מלא תקווה, מלא אמונה, מלא שהוא יצא מהקשיים האלה והאחרים שליוו אותו בחיים. אבל יש אדם שאתה אומר לו, תשמע, יש לך עתיד. פרצוף תשעה באב. לא מחייך, לא שום דבר. את אומרת, מה, אתה יודע מה, הוא לא אומר את זה, אבל זה בשפת הגוף. הוא אומר, אין לי עתיד. זה מה שהרב אומר כאן. אפסה תקוותו. אפסה תקוותו. הוא במציאות של ייאוש. למה? הוא מלא פחדים. העתיד מפחיד אותו. מפחיד אותו. דרך אגב, עוד נקודה נזכרתי, אתם יודעים, שיש משפחות ברוכות ילדים ויש ברוכות מעטות ילדים, נכון או לא? אה? איך אתה יודע? ראיתי. אז אחת הסיבות לזה, דבר מאוד מעניין, שהמשפחות שהן ברוכות ילדים, יש להן ביטחון ואמונה שיהיה בסדר. נמרתי חיון, יהיה בסדר. המשפחות שהן מעטות ילדים, אם אין לי סיבה ביולוגית או רפואית או משהו כזה, חלק מהסיבות, אני לא אומר הסיבה העיקרית, אבל חלק מהסיבות זה הפחד. ממה נפרנס אותם? ממה הם יחיו? ממה זה? אולי ייוולד הילד שיבוא, איך אומרים, מום או משהו כזה, פחד כזה, פחד. רואים את זה ממש בחוש, את הדבר הזה. או שיש לפעמים ילדים, איך אמרה לי פעם ידידה שלנו, אמרה, שאלתי אותה, אמרה בנושא ילדים, אומרת לי, אני מעדיפה כלב על ילדים. שאלתי אותה, לא שאין לה ילדים, יש לה ילדים. אז שאלתי, למה את מעדיפה? היא אומרת, ראה, הילדים שהם גדלים בועטים בך. הכלב הוא נאמן. לפחות יש לה... מישהו שהוא נאמן לך, יש ידוע שכלב יש לו, הוא נקשר לבעלה, הוא קשר לבעלה. יש פחד, אני אביא את לעולם, מה הוא יעשה? הוא יגדל, מה הוא יעשה? אתה לא יודע, אתה לא יודע. וואי, יש ילדים. וזה מפחיד. זה משתק. זה גורם לאנשים את מה שגורם. כן, בבקשה.
הפחד של להביא עוד ילדים מבחינת פרנסה, מבחינת הפחד הזה, אין לו מקום?
לא, אני בדקתי את זה. איפה בדקתי את זה, תשאל אותי? בחיים שלי. איך בדקתי את זה? כשאני התחתנתי, אני מוכרח לומר לכם, היה לנו, אז קראו לזה לירות, 4,000 לירות, מכל מיני הלוואות, חסכונות וכל זה, 4,000 לירות הייתי צריך לעשות גם את החתונה, גם את הריאות, גם, אבל 4,000 לירות זה כמו 4,000 שקל, פחות או יותר היום. וגם 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 4,000 שקל. עכשיו תבוא עכשיו זוג צעיר, יאללה תתחתנו ב-4,000 שקל. יגידו וואלה, מה אתה, על מה אתה מדבר? לא הסתכלו לכיוון הזה בכלל. וברור השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בלי עין הרע, בלי שהיה לנו פרוטה. אני אומר ממש, מתוך אמונה. אני לא רוצה להגיד מספר הילדים, אבל לא קטן אמר כך, בגלל העין הרע. וברוך השם, והכל מסתדר, הכל זה. שאל אותי איך?
איך?
אני לא יודע, זאת עובדה. מסתדר. אומרים ילדים בבית? בברכה בבית. זה באמת ככה. ילד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, יש מה לאכול, שום דבר לא חסר. שאלו אותי איך? לא יודע, אני הרווחתי עד, מה הרווחתי? הייתי אברך במרכז הרב, קיבלתי 300 לירות, 300 שקל לחודש. כמו היום, אברך שמקבל, מקבל כאן הרבה יותר מזה. אני גם מתפלל דרך אגב על האברכים כאן. כל שנה הם מביאים ילד. וכמה הם מקבלים מהמכון? גרושים. שאלו אותי ממה הם חיים. אני לא יודע. אבל הם חיים. חיים טוב, בכיף. זאת עובדה. לכן, התירוץ הזה, סליחה שאני אומר, איך אנחנו נאכיל את הילדים? גרים בארמונות, בווילות, איך נאכיל את הילדים? וכל הדברים האלה. זה לא תדע, סתם פחד. הפחד להביא ילדים, להתמודד, להתמסר, להביא ילד לעולם, זה באמת זה מפחיד. כל כך הרבה צריך להשקיע בו. מי לפני הלידה, בתוך הלידה, ואחרי הלידה, ולכן הרבה אנשים, סליחה שאני אומר, הם מפוחדים, להביא הרבה ילדים לעולם. אבל אין זה הצדקה לדבר הזה, מצד האמת. אדם צריך להיות בעל אמונה, בעל ביטחון. למרות הקשיים, למרות החסר, למרות הכל, אלא לדעת שבריבונו של עולם, גם בתמונה כאן, לא, אנחנו לא לבדנו במציאות שאנחנו חיים בתוכה. אבל זה דרך אגב, בכל זאת, נחזור לפחד. אומר, הפחד הזה גורם לאדם להיות מיואש. מיואש. מפחיד אותו מה יהיה לאור מה שהוא עבר בחיים. לאור מה שעובר בחיים. וזה משתק אותו פשוט. הוא מתייאש מהרבה דברים. ואיננו יודע, וכאן מגלה לנו הרב סוד רז, שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלתו מונחים הם בגניזתם. נכון, לא רואים את ההצלה. אבל בתוך תוך הפחד הזה יש דבר חיובי. בוא נראה אותו. וכאן מביא דוגמאות היסטוריות. פחדה הארץ גם כן ולא הוציאה את העץ בשלמותו שיהיה טעמו כטעם פריו. כי מה הקדוש ברוך הוא אמר? עץ פרי. מה זה עץ פרי? מעשה בראשית. שטעם העץ כטעם הפרי. דהיינו, אם אתם ניגשים למשל לעץ בסדרות כאן, בסדרות המאירי, ואתם נותנים ביס לגזע, מתוק כמו פרי. טעם העץ כטעם הפרי. הפרי עצמו הוא מתוק, אבל העץ הוא לא מתוק בדרך כלל, נכון? אלא הוא קשה, אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לנגוס בו. אבל זה היה אחרי החטא. לפני החטא מה היה? טעם העץ היה כטעם הפרי. כל זה בא לרמז לנו על דבר מאוד יסודי. יש מה שנקרא אמצעי ומטרה. עבודה זה אמצעי. המטרה זה המשכורת. נכון או לא? אני שואל אתכם. יש כאן מישהו שעובד? כולם בטלנים. אז לפעמים אדם, איך אומרים, אוכל קש בעבודה, אבל הוא אומר, בסוף יצא לי פרי, קבל תלוש משכורת. קבל משכורת, במקרה הטוב. לפעמים האנשים עובדים גם את זה לא מקבלים. אבל נדר, מקבלים משכורת. אז זה נקרא שטעם הפרי לא כטעם העץ. כי העץ הוא קשה. העבודה היא קשה. העבודה לא אוהבים אותה. אבל בגלל הפרי מוכנים לעבוד בשביל לקבל את המשכורת. זה מובן. זה בדיעבד, זה חיים של בדיעבד. חיים שלכתחילה שאתה עובד ואתה תואם את המתיקות של המשכורת בעבודה. שאלו אותי איך? יש לך סיפוק. אתה עושה דבר שאתה אוהב אותו. אז פתאום הטעם של הפרי, המשכורת, זה עצם העובדה שאתה עובד בדבר שאתה אוהב אותו. פתאום החיים לא מחולקים בדיעבד לכתחילה, הכל לכתחילה. אני לכתחילה בא לעבודה, ואני שמח בעבודה, ויש לי סיפוק בעבודה. זה שאני מקבל בסוף משכורת, לא, בסדר, העיקר. הכל זה, העץ והפרי זה אותו עניין, זה מובן. אז מה פחדה? לפעמים פוחדים מהטוב. פוחדים, אדם לפעמים אומר, מה? יהיה כל כך טוב, אני מפחד, אני מפחד מהאור, אני מפחד מהשפע, אני מפחד אני לא מאמין שאפשר בכלל להגיע אל הטוב, אז הוא פוחד לעשות צעד לכיוון הזה. אז הוא עובד, אז בוא נה, תמצא סיפוק ממה שאתה עובד, הוא אומר, תשמע, אני מפחד לקבל, אני מפחד מהסיפוק שיהיה לי באותה עבודה. אותו דבר כאן, כל דבר, נותן כמה דוגמאות. פחדה הלבנה מפני התחרות של שני מלאכים בכתר אחד. היא ואלה אמרה, לא, שני החמה והלבנה לא יכולים לשרת בכתר אחד. אז היא מייתה את עצמה, הקטינה את עצמה, הקטינה את אורה. מפחדת האנושיות, ממה היא מפחדת? אתם יודעים מה היא מפחדת? מהטוב! כמו שלפעמים שומע, אני מפחד לאהוב. למה אני מפחד לאהוב? שמה תהיה לי אכזבה. כי הוא טעם פעם את טעם האכזבה. אז הוא אומר, עדיף שאני אהיה, איך אומרים, בלי אותה מדרגה שאני באמת רוצה אותה, אני משתוקק לה, אני פוחד ממנה. על זה מדבר כאן אמר. מפחדת היא האנושיות מפני ערכי החופש, הבהירים והרוממים. אתה מפחד להיות אמיתי עד הסוף. אתה מפחד להיות טוב עד הסוף. אתה אומר, אתה חי בעולם כזה, תשמע, מעבר לעולם שאני חי בו, אני מפחד להתקדם קדימה. אני מוכן להישאר רווק. יכול לקרוא דבר כזה? הוא מפחד מהאושר. הוא רוצה להיות מאושר. אבל הוא פוחד מהדבר. אז זה מדבר כאן הרב. מפחד הוא כל העולם הזה מפני הופעתו של העולם הבא. העולם הבא זה עולם שכולו טוב וכולו ארוך. יש פחד ממדרגה יותר גבוהה. הנהדר בקודש. אז זהו, זה הפחד. יש פחדים בעולם. כלומר, גם הפחדים באופן אישי, גם באופן אנושי וכללי, הפחד מלעשות שינוי בחיים. שינוי, למרות שהשינוי יכול להיות שינוי נהדר, ש... שינוי טוב. אבל אנשים פוחדים. מה? מה? אני לא אומר שלא. רק הוא אומר שהמציאות הזאת של פחד להתקדם בחיים, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, מבחינה עולמית, אומר, זה דבר שהוא קיים באנושות. צריך להכיר בדבר הזה. לא פעם, אדם, למרות שיש לו צ'אנס, ויש לו אפשרות, ויש לו יכולת, ויש לו, אז הוא אומר, לא, אתה יודע מה, אני מעדיף להישאר במדרגה שלי כאן, מאשר להיכנס לדבר שהוא בלתי נודע, נאמר. היה יהודי אחד, לא יודע אם הכרתם אותו, בטח אתם צריכים להכיר אותו. לא יודע, שמעתם עליו. אברהם אבינו, מישהו שמע על אברהם אבינו? איפה אתה שמעת עליו?
בתנ"ך.
בתנ"ך שמעת עליו. הוא, לא היה לו פחד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום, לך לך. לאן? אל הארץ אשר אראך. איפה? מה? מו? מי? מה צריך להגיד אברהם אבינו אם היה אדם רציונליסט? מה היה אומר?
לאיפה?
רגע, אתה אומר לי ללכת, לאן? אני לא רוצה להגיד לך. אז זה מפחיד אותי, שמע, אני חוזר לך. אברהם אבינו זה לא רק אברהם אבינו, זה הסבא שלנו, אבל זה אנחנו בעצם. ואם אדם נמצא במציאות כזאת, שהוא צריך ללכת אל דבר שהוא טוב, אבל הוא בלתי נודע. אבל הוא בלתי נודע. ואתה פוחד לעשות את הצעד הזה. אברהם אבינו לא פחד, הייתה לו אמונה גדולה. אם אלוקים אומר לי ללכת אל הארץ אשר אראך, למרות שהיה יכול להגיד לו לארץ קטן, הוא לא אמר לו לארץ קטן. אל הארץ אשר אראה לך, אני הולך קדימה, מתוך אמונה וביטחון שהצעד שאני עושה בו למרות הבלתי צפוי, מכיוון שאני מצווה על הדבר הזה, אני בטוח שזה באמת הרקע, אומרים חזל, למה זה הרקע? אראה אליך. שם הוא יראה אליי. כאן הוא לא נראה אליי. שם הוא יראה אליי. איפה שם? בארץ ישראל. אותו דבר כמו שאמרנו, עלייה לארץ ישראל. לא פעם ישנם אנשים שאומרים, אני בא לארץ למרות שלא מבטיחים לי עבודה, ולא דירה, ולא וולבו, ולא סל, איך זה נקרא? סל קליטה. ולא, אבל מה? אני מלא אמונה וביטחון. אני לוקח את עצמי בלי פחד, והולך ישר למכון מאיר. יכול לקרוא דבר כזה? אותו דבר כמו שאמרנו מקודם ברווקות. יש כאלה שאומרים, אני מתחתן בעיניים עצומות, מה זה? רגע, מה יהיה? איך יהיה? ממה תתפרנסו? וכן מתאים זה, לא מתאים? פחד. מה עושים? מתמלאים באמונה וביטחון, ולוקחים את הפחדים האלה, מה עושים איתם? שמים אותם בצד, ורצים קדימה. זה מובן. אז זה מדבר כאן הרב. יש פחדים בעולם, שהפחדים האלה הם מעכבים, אבל יחד עם זה אומר, בתוך הפחדים האלה גנוז איזשהו דבר, אמנם זה דבר היפוכו, גנוז זה דבר חיובי, שמתוך הפחדים האלה, בסופו של דבר, האדם שהוא מתגבר, הוא מתמלא בביטחון, הוא מתקדם קדימה. בואו נראה את זה בהמשך. אמנם, מתוך אוצר הביטחון באה שלווה, דווקא איך אומרים, מן החושך לומדים על האור, מן הפחד לומדים על הביטחון, והפחד שר מיסודו, ובמקום הפחד מה תופס אותו? מגדל עוז שם השם בו ירוד צדיק ונשגב, ובקדושת הביטחון ימלאו פגימותיהם של העולמים המפוחדים האלה, וכל אשר בהם, ביטחו בהשם עד עד, כי ביה השם צור עולמים. אני נזכר בצעירותי, הייתי גר בקיבוץ, אז היה לי פחד מהחושך. הייתי נער, צעיר. למה היה לי פחד מהחושך? אני לא יודע, אבל פחדתי מהחושך. והקיבוץ היה על איזה גבעה קטנה, עד היום על אותה גבעה, כן, והדרך מהכביש הראשי לקיבוץ עברה דרך פרדיסים, ולא היה דרך אספלט, היה דרך אפר כזאת. היום יש שם תאורה, ויש דרך אספלט, ואין בעיה. אבל פעם היה צריך ללכת איזה 300, 400, 500 מטר מהכביש הראשי, אני הייתי במשמר השרון, זה הכביש מחדרה לבית ליד באזור הזה, היינו צריכים ללכת בחושך להגיע לקיבוץ, והיה לי פחד. אני זוכר כנוער, אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני פוחד, מה אני אעשה? אמרתי, אני אעשה תרגילי אומץ. עכשיו, מה היה תרגילי אומץ? אני, כנער, אמרתי, אני אלך למות שאני מפחד. אני אלך עד הכביש הראשי, יחזור. עוד פעם, הולך וכל זה. היו שם תנים, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה תנים, בעיר לא יודעים מה זה, זה מייללים ככה, זה מפחיד מאוד. וזה עבר בין פרדיסים בחושך. פתאום, אחרי כמה זמן, אני מפסוד, שמח וטוב לב, הולך באותו מקום שהיה כל כך מפחיד. פתאום, שם גיליתי, נאמר, בתוכי, שבעצם אני לא פוחד, הכל זה הדמיונות. אפשר לעבור שם בקלות באותו שביל. זה מה שבעצם הרב אומר. יש פחדים בעולם, אבל צריך להתגבר. להתחזק, להתמלא בביתה של ביטחון ואמונה, ולהתגבר על הקשיים, וזה כשלעצמו ההתגברות זה מעלה, מעלה גדולה ביותר. כן, בבקשה.
אחד, איך בעצם הפחד, נקרא את הגרם של הפחד, הוא גם מכיר את אותה גבורה, שאתה מדבר עליה, שזה שני צלדים שונים, אבל זה
טוב הרים. מידת הגבורה, מתי היא מתגלה כשיש קושי? זה חוק ולא יעבור. מלשון להתגבר, גבורה מלשון להתגבר. מתי אתה מתגבר? כשיש לך קושי. זה הגבורה. אם זאת הגבורה, זה לא שאדם חי לו בחממה, ואין לו שום קושי וכל הדברים כאלה. זה מידת הגבורה. הפחד מגלה את מידת הגבורה. אתה מתגבר על על הפחד. ואז אתה באמת במעלה הרבה יותר גדולה. מה זה בעצם האדם? האדם זה לגלות את הכוחות החיוביים שבתוכו. ואחד מהכוחות האלה זה מידת הגבורה. זה מעלה גדולה מאוד. זה הניסיונות שאנחנו, 10 ניסיונות, הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו. למה? מה, סתם ככה לנסות אותו? לגלות את מידת הגבורה, איך הוא מתגבר. כל ניסיון הוא לא היה דבר פשוט. כולל קום לך לך אל הארץ אשר אראך. להתגבר על הקושי. אז דווקא מתוך שיש קשיים, שביניהם זה הפחד, מתגלה דווקא עמידת הגבורה של האדם, מעלתו של האדם, גבורתו של האדם.
וזה דומה לעניין שבאותו, של הכפירה והאמונה, שזה נופע על אותו דבר?
גם כן, גם מתוך שיש כפירה, אתה צריך לברר את האמונה הרבה יותר עמוק מאשר אין כפירה. דווקא מתוך הכפירה, הרב כותב באורות, שהכפירה, שאנחנו קוראים לה כפירה, כן, לפעמים אנשים כופרים בדברים שבאמת צריך לכפור בהם. לפעמים אדם אצלו הדת נראית כמו עבודה זרה, אני יודע. המצוות והמעשים וכל הדברים האלה. הוא מחפש דבר הרבה יותר עמוק. את האמונה שזה דבר הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. ואם הדת נראית איזשהו, אפילו שם הרב אומר, קוראים לאלוקים בשם הזה, בשם הזה, בשם הזה, בשם הזה, בשם הזה, אז אחד יבוא איזה כופר אחד, אומר, השמות האלה לא אומרים לי שום דבר. אני כופר בשמות האלה. אז על פניו זה מזעזע, איך אתה יכול לכפור בשמות האלה? בשמות אלוקים, בשם הוויה, בשם זה, בשם זה, בשם זה. אבל הוא כל כך באמת רוצה לברר את האמת, שהוא אומר, שמות זה צמצום, זה הקטנת האלוקים. מה, אלוקים זה בשם? אלוקים זה הרבה יותר מהשם שאנחנו מדברים. הוא פתאום אומר, האלוקים בשבילי זה המצווה הזאת, או המצווה האחרת, או הדברים האלה. אז רגע, רגע, האלוקים זה הרבה יותר מזה. הוא צודק או לא צודק? אבל על פניו הוא נראה ככופר. לאדם שהוא שטחי, שבשבילו כל האלוקות זה רק השמות או המצוות או הדברים האלה, וזה מתחיל ובזה נגמר כל האלוקות. ואז זה נראה כופר, אבל באמת הוא רוצה לגלות דברים הרבה יותר עמוקים מאשר המסגרת או הדברים החיצוניים האלה, כמו מצווה או שמות או דברים כאלה. על זה מדבר הרב באורות, שבאמת בכפירה, בעומק עומק היסוד של הכפירה, יש הרצון להיפגש עם דברים הרבה הרבה יותר אציליים, הרבה יותר פנימיים, הרבה יותר גבוהים מאשר איזו הופעה כזו או הופעה אחרת של האלוקות. כן. טוב, בשביל להבין סעיף ג' אני רוצה להסביר, יש ביטוי כזה שבאמת הכל לטובה. אתם שמעתם פעם את הביטוי הזה, הכל לטובה? איפה שמעתם את זה? אצל רבי עקיבא, הכל לטובה. מה זאת אומרת הכל לטובה? כל מה שקיים בעולם זה רצון הבורא, ורצון הבורא הוא רצון טוב. שאלו אותי איך אני יודע.
איך אתה יודע?
שאלו אותו. הדבר הזה כתוב, טוב השם לכל ורחמה בכל מעשה. אבל הרצון הטוב הזה של הקדוש ברוך הוא, זה לא רק שהוא קיים בכל הבריאה כולה, כל אדם צריך להיות לו רצון טוב, רצון להיטיב את עצמו, להיטיב את מצבו, להציב את עולמו וכל הדברים האלה. אבל החיים עצמם הם קשים, הם לא פשוטים. מצד אחד הרצון הטוב, מצד שני המציאות היא תופחת עלינו על הפנים. היא לא כל כך נראית טובה. איך מתמודדים עם מצד אחד שאנחנו יודעים שהכל לטובה, רצון טוב, ואתה רוצה טוב, וקשה לך. יש לך קשיים כאלה אחרים. זה מעניין אתכם? בוא נראה מה הרב כותב עליך. אין לשער ואין להעריך את גדולת העושר שצריך האדם לחוש בעצמו ברוב קורת רוח מתוך אותו הצער העדין המצער אותו בעת אשר רוח הקדושה והטהרה של התשובה חל עליו, בעת שהוא הולך ומשוטט ברעיון הבוער באושר של חרטה גמורה על כל חטאיו, אבונותיו ופשעיו, בעת שנשמתו מתרפקת באהבה על עוד הקדושה והשלמות, מתרפקת על דודה, יוצרה ומחוללה, מחולל כל ברוך הוא, בעת שבכל לב ובכל נפש רוצה האדם בעומק של חפץ אדיר להיות הולך בתום וביושר, להיות צדיק פועל צדקות, להיות ישר הולך נכוחות. מי רוצה להיות בן אדם טוב? מי רוצה להיות בן אדם טוב? אני שואל אתכם, מישהו כאן רוצה להיות בן אדם טוב? תרימו את היד. אתה מאושר? אני שואל את האמת. תהיה מאושר. ומאיזה אושר זה כשאדם רוצה להיות טוב. כשאתה רוצה להיות טוב, נכון, יש קשיים, יש בעיות, יש סיבוכים, יש עניינים, אבל מה אתה רוצה בסך הכל? אתה רוצה להיות בן אדם טוב. זה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זה שאתה רוצה להיות בן אדם טוב, אתה צריך להיות מאושר מהדבר הזה. אין עושר יותר גדול. נכון שהחיים מורכבים ולא פשוטים דברים. אבל העובדה שזה ארץ צומחה, זה מילת המפתח כאן, כן, בכל נפש, כן, שבכל לב, בכל נפש, רוצה האדם בעומק של חפץ אדיר להיות הולך בתום וביושר. אם אתה רוצה להיות אדם ישר, אדם אמיתי, אדם שלם, אדם תמים, למרות שאתה לא כזה. אבל עצם העובדה שאתה רוצה להיות כזה, זה כבר מעלה גדולה מאוד. זה מובן, בוא נקרא את זה עוד פעם, את המשפט הארוך הזה. אין לשער ואין להעריך את גדולת העושר שצריך האדם לחוש בעצמו כשיש לו רצון טוב. ברוב קורת רוח מתוך אותו הצער העדין והמצער אותו בעת אשר רוח הקדושה והטהרה של התשובה חל עליו, למה הוא מצטער? למה הוא מצטער? גם על העבר, גם על ההווה. הוא רוצה להיות טוב. אבל יש לו בכל זאת ביקורת עצמית. הוא אומר, אני רואה את החסרונות שלי. אני רוצה להיות טוב. קשה לי להיות טוב. יש לי סיבוכים, יש לי בעיות, עם המשפחה, עם החברים, הידידים, כל הדברים. אני רוצה להיות טוב. קשה לי. אבל אני רוצה. אז זה מצייר אותו הדבר הזה. כואב לו הלב. שהוא רוצה והוא לא יכול, כביכול. אבל הוא רוצה. הוא תהיה מאושר שאתה רוצה להיות בן אדם טוב. למרות הצער שגורם לך המציאות, שהיא בעצמה היא לא כל כך מלבבת, נאמר ככה. בעת שהוא הולך ומשוטט ברעיון הבוער, באושר של חרטה גמורה, הוא מתחרט, הוא אומר, אני רוצה להיות טוב, אבל אני יודע מה שהיה, ואני יודע מה שהווה. על כל חטאיו, עוונותיו ופשעיו, בעת שנשמתו מתרפקת באהבה על עוד הקדושה והשלמות, שזה הרצון להיות טוב, מתרפקת על דודה יוצרה ומחוללה, מחולל כל ברוך הוא, בעת שבכל לב ובכל נפש רוצה האדם, בעומק של חפץ אדיר, מה להיות בסך הכל?
בן אדם טוב.
בן אדם טוב. איזה עושר צריך להיות לאדם שרוצה להיות טוב, למרות כל מה שהוא עבר בחיים. להיות הולך בתום וביושר, להיות צדיק, פועל צדקות, להיות ישר, הולך נכוחות. מה זה הבן אדם בסך הכל? מה זה בן אדם? החז"ל אומרים בן אדם, זה באמת כאן, זה מופיע הדבר הזה בתורה. המהות האדם זה הנשמה שלו. הגוף זה הכלי בסך הכל. וההופעה של הנשמה של האדם, כנר השם נשמת אדם. ההופעה של הנשמה זה ברצון הטוב שלו, במידות הטובות שלו, במעשים הטובים שלו. לכן כשרואים אדם טוב, אומרים, או, זה בן אדם. כשרואים בן אדם לא טוב, מה אומרים עליו? הוא לא בן אדם. וכתוב כתוב בתורה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז אומרים חכמים, מה זה מאוד? אותיות אדם. והנה טוב אדם. טוב אדם. תכלית כל מעשה בראשית, הופעת האדם שרוצה טוב. שרוצה לעשות טוב. שרוצה להאיר בעולם, שרוצה להיטיב בעולם. האלוקים ברא את כל הבריאה כולה, כולל כל הקוסמוס, כולל השמש והכוכבים וכל הדברים האלה, וכולל כדור הארץ והצמחים והבלחים. אם תשאלו אותי מה המטרה של כל הדברים האלה, כל מה שקיים בעולם, תשאלו אותי.
מה המטרה של כל הדברים האלה?
שיהיה בן אדם טוב. אה? זה הכל. כן. מטרת כל הבריאה שיתגלה אור השם על ידי האדם. האדם הטוב. האדם הטוב הזה, אתם קוראים אדם, נאמר על עם ישראל. כל עם ישראל נקרא אדם. אבל לא רק כל עם ישראל. גם בתוך כל אדם, כל אדם ואדם יש לו את אותה פוטנציאל. לגלות את הטוב, שהוא גנוז בתוך נשמתו, נמצא בתוך נשמתו. אז זה שאדם רוצה טוב, הוא צריך להיות מאושר, כי הוא מממש את התפקיד של אליו הוא נולד בעצם, למרות שיש לו קשיים. בוא נראה את הקשיים. אף על פי שהוא מתלבט, אותו אדם, מאוד, איך להוציא את רגליו מתוך הבוט של החטאים, שמשולים לבוץ, או בלשון שלנו, תובע בתוך בוט של בעיות וסיבוכים ועניינים וכל הדברים האלה, אומר, איך, בסדר, אני רוצה להיות טוב, איך עושים את זה? איך מממשים את זה? איך יוצאים מתוך הטיט הזה, מתוך הבוט הזה, מתוך הזבל הזה, מתוך כל הדברים האלה? אף על פי שלא נתברר לו כלל וכלל איך מתקנים את העבר כולו, והוא תקוע בתוך העבר שלו. אף על פי שהדרכים המעשיים אינם עדיין כלל סלולים לפניו, הוא לא יודע באופן פרקטי, באופן מעשי, בסדר, אני רוצה להיות טוב, אבל איך אני אעשה את הדבר הזה? איך אני אממש את הדבר הזה? ואבני נגף הם מלאים הדרכים שלו, מלא מכשולים, מלא בעיות, מלא סיבוכים. אבל הדבר הכי חשוב בחיים, מה אמרנו? איך אתה יודע? תקרא, מה כתוב? אבל הרצון להיות טוב, זהו רוח גן עדן אלוקים. זה הדבר הכי חשוב.
מה, למרות החטאים?
למרות, אני בדקתי את זה. מה אתה אומר? למרות הכל. זה מה שהרב, זה החידוש הגדול. אתה רוצה להיות טוב. כל העבר שלך וכל הרגשות אשמה וכל בלגנים וכל הדברים האלה וכל המכשולים בעבר ובהווה, כל הדברים האלה, יש לך רצון טוב, יש לך מתנה טובה, כי הרצון זה החיים בעצם. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מישהו רוצה הוא חי, מישהו רוצה טוב הוא חי חיים, כן, חיים אמיתיים, חיים נכונים, למרות שקשה לו מאוד לממש אותה. אבל עצם הרצון, אבל הרצון להיות טוב, זהו רוח גן עדן אלוקים, המנשב בנשמה וממלא אותה עושר אין קץ, עד אשר גם אש הגיהנום של הצער העמוק מתהפך גם הוא לנחל הדנים על ידי הרצון הטוב. החיים פשוטים, הם לא מורכבים כמו שאתם חושבים. פשוט צריך בן אדם שרוצה טוב. מה זה רוצה טוב? ומה זה מתבטא? יש לכם איזה בעיית עם מישהו? אני שואל אתכם, יש לכם בעיות למישהו? אל תגידו לי מי, אבל יש למישהו כאן בעיות עם מישהו?
מה זה עם מישהו? עם בן אדם מסוים?
בן אדם מסוים או משהו? יש תחשוב איך לעשות לו טוב. תרצה לעשות לו טוב. למרות שהוא מכיס אותך, ומעצבן אותך, תעשה תרגיל, תלך לבן אדם הזה, תעשה, אחרי תחזור אליי, תגיד לי אם זה מכון מה שהרב כתב, שתהיה מאושר. אני רוצה לתת לו מידה כנגד מידה, הוא רע, אז אני אעשה לו טוב. כל המעביר על מידותיו, זוכה להרבה דברים. כדוגמה, כן. כמו שאומרים בזוגיות, בדברים האלה. לפעמים יש מתח בין איש ואישה, יש קורה דברים, מתחים כאלה לפעמים. אז מישהו חכם, הוא באמת בן אדם טוב ורוצה טוב. אם אשתו כועסת עליו, מה הוא צריך לעשות? להביא לה פרחים. חשבתי שאתה תצעק עליי מחדה, כמו שצעקתי עליו. קודם, להביא לה פרחים. איזה עושר, איזה שמחה. יש לך רצון טוב, לפייס, להתפייס, לעתים. עצם הרצון הטוב הזה, הוא גורם לך עושר. אתה לא יכול למדוד אותו, זה לא דבר פיזי, אבל דבר רגשי, עמוק. כי הרצון הטוב זה הכל בעצם. סוף דבר, הכל נשמע את האלוקים מירה ואת מצוי שמו, כי זה כל האדם. מה זה כל האדם? להיות בן אדם טוב, זה כל האדם. להיות דבק באלוקים. מה זה להיות דבק באלוקים? לעשות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. לכן גם התורה, מה התורה נקראת? אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי על... כל התורה זה בעצם גילוי הטוב. איך להיות בן אדם טוב, זה הכל. זה הנשמה של התורה. זה הצד המגמתי, הצד הפנימי של כל התורה. איך להיות בן אדם טוב? שאלות, רבותיי. אם אין שאלות, נראה סעיף ד' נספיק. התשובה היא מחוברת עם הגבורה. מקודם דיברנו על מידת הגבורה. מתי צריך גבורה? באמת.
שקשה.
התשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית. אשרי איש ירא השם. אומרים חז"ל, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. דהיינו שהוא צעיר, בחור צעיר, ולא כשהוא כבר זקן, כמוני. זה לא חוכמה לעשות תשובה כשאני כמוני, למה? שאלו אותי למה.
למה?
כי אני כבר זקן. לי אין את אותם יצרים, אותם תאוות, אותם כוחות אדירים שמושכים את הבחורים הצעירים לאן? למעלה או למטה?
למטה.
למטה. אשרי איש עושה תשובה, שהוא איש, שהוא בחור צעיר. ככה מביא הרמב״ם בהלכות תשובה. התשובה של אדם צעיר היא מדרגה לגמרי שונה לאדם מבוגר, אדם זקן, מדוע? כי הגבורה שצריך לגלות האדם הצעיר להתגבר על אותם כוחות ודברים שמושכים אותו למטה, היא הרבה יותר גדולה מאדם שאין לו את הנטיות האלו, היצרים האלו, התאוות האלו. אז רואים שהתשובה והגבורה קשורים אחד בשני. צריך להתגבר, להתגבר על הקשיים. אשרי איש יראה את השם, אשרי מי שעושה תשובה שהוא איש. והדבר למד מניינו, אשרי מי שהוא איש שהוא עושה תשובה. ולא שהוא, אין לו אתגר בכם. החיים, אמרנו פעם, זה חדר כושר. חדר כושר. מה שמאפיין את חדרי הכושר, שקשה להפעיל את המכשירים. אם היה קל להפעיל את המכשירים, איך היינו קוראים לו? חדר כושר? זה לא חדר כושר, חדר פינוקים. אבל שם יש לך משקולות, אתה צריך שם אתה צריך להתאמץ. ואתה אוהב את זה, כי אתה מגלה את הכוחות שלך. אתה מתגבר על קשיים. וההתגברות זה מעלה גדולה מאוד. לכן הוא אומר, התשובה באמת, התיקון באמת, זה קשור למידת הגבורה. באמת, שולחן ערוך מתחיל, המילה הראשונה בשולחן ערוך, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו. המילה התגבר זה הפתיחה של השולחן ערוך. זה הפתיחה של החיים שלנו. להתגבר. מה צריך להתגבר? מה זה להתגבר בבוקר?
לקום בבוקר.
מתחיל מפתיחת עיניי. להתגבר, 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 להתגבר. זה המהות שלנו, לגלות את הכוחות הגלומיים בנו, אבל דווקא מתוך התגברות. וזה התשובה. התשובה דווקא ההתגברות, ההתחזקות, למרות כל הקשיים וכל המכשולים וכל העבר וכל ההווה, כל הדברים האלה. בעזרת השם, נזכה כולנו לעשות תשובה מתוך גבורה, נזכה לישועה שלמה. נחמה שלמה במהרה בימינו, אמן.
אמן.